האימות הגדול
פרק 23 סוגיית המקדש. בפסוק העיקרי ששימש כתשתית וכעמוד התווך של האמונה האדוונטיסטית ניתנה ההכרזה עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש. דניאל ח' 14. מילים אלה היו שגורות בפיהם של כל המאמינים בביאת המשיח הקריבה. מספטותיהם של אלפי אנשים שווה ונשמעה הנבואה הזו כסיסמה שתמצאתה את אמונתם. הכל חשו כי בהתגשמות ההירועים שנובו בה תלויות ציפיותיהם ותקוותיהם הברודות ביותר. הסתמן כי תקופה נבואית זו תגיע לקיצה בסתיו של 1844. בדומה ליתר הנוצרים בעולם, האדוונטיסטים האמינו שהעולם, או חלק ממנו, היה המקדש. לשיטתם, טיהור המקדש התבטא בטיהור העולם באמצעות להבות האש של יום הדין הגדול האחרון. הם האמינו שהאירוע זה יתרחש בעת ביאת המשיח השנייה. מכאן המסקנה שהמשיח ישוב לעולם בשנת 1844. ואולם, המועד המיועד חלף עבר והאדון לא בא. המאמינים ידעו כי דבר אדוני לא יחזב ולא יחזיב. אין ספק שפרשנותם לנבואה היא מקור הבעיה. אך היכן תמונה הטעות? רבים מיהרו לפתור את הסוגיה באמצעות התכחשות לטענה שגרסה כי 2300 הימים הסתיימו ב-1844. איש לא הצליח למצוא לכך סיבה הגיונית, אך העובדה הייתה שהמשיח לא בא במועד שציפו לו. הם טענו שאם הנבואות הסתיימו ב-1844, המשיח היה שב כדי לטהר את המקדש על ידי טיהור העולם בהש, ומאחר שהוא לא בא, לא ייתכן ש-2300 הימים הללו הסתיימו. קבלת המסקנה הזו, הווה אומר, ויתור על החישובים הקודמים של התקופות הנבואיות. מניעת 2300 הימים החלה מן הצו שהוציא ארתרששתא לשיקום ובנייה מחדש של ירושלים, בסתיו של שנת 457 לספירה. ההתייחסות לתאריך זה, כאל נקודת המוצא, עלתה בקנה אחד עם התגשמות כל האירועים שנובעו לגבי התקופה שצוינה בדניאל ת' 25-27. 69 שבועות, המהווים את 483 השנים, הפותחות את 2300 השנים, והיו אמורים להגיע עד טבילת המשיח במים, ומשיכתו ברוח הקודש בשנת 27 לספירה, התגשמו במלואם. המשיח היה אמור להיקרת באמצע השבוע השביעי. 3.5 שנים לאחר טבילתו, נצלב המשיח באביב של שנת 31 לספירה. 70 השבועות, דהיינו 490 השנים, נובעו במיוחד בנוגע לעם ישראל. בתום תקופה זו, האומה חתמה את מאיסתה במשיח באמצעות רדיפת תלמידיו, והשליחים פנו לאומות הגויים בשנת 34 לספירה. בתום 490 השנים הראשונות, בתקופה בת 2300 השנים, נותרו עוד 1810 שנים. כאשר מונים 1810 שנים בשנת 34 לספירה, מגיעים לשנת 1844. המלאך אמר שבמועד זה יטוהר המקדש ונצדק קודש. כל הפירוט הקודם של הנבואה התגשם במלואו במועדו. ברישוב זה, הכל נראה בהיר ותוהם, זולת העובדה שהאירוע שהתרחש ב-1844 לא הלם את טיהור המקדש. התכחשות לסיום השנים הללו, בהת ההיא, משמעה לעטות את הסוגיה כולה בהרפל, ולוותר על למדות שנקבעו באמצעות התגשמות מפורשת של הנבואות. אך אלוהים מנחה את חסידיו שפעלו בתנועה הכבירה שדגלה בביאת המשיח הקרובה. גבורתו וכבודו נלוו למלאכת הביסור, והוא לא יניח לה להסתיים בהפילה ואכזבה, ולהיות מוקעת כתרוממות רוח רגעית, כוזבת ופנאטית. הוא לא יניח לדברו להימהל בספיקות וחוסר ודאות. על אף שרבים זנחו את חישובי הקיצים הקודמים, שנערכו על סמך התקופות הנבואיות, התכחשו להמיתות שהתנועה האדוונטיסטית התבססה עליהן, היו אנשים שסירבו לוותר על אמיתות הקשורות לאמונתם ולחווייתם, שהוששו בכתבי הקודש ובהידות רוח הקודש. הם האמינו שהם השתמשו בהקרונות פרשנות מהימנים בזמן שלמדו את הנבואות, ושהייתה זו חובתם לדבוק באמיתות הללו שהוששו, ולהמשיך באותה השיטה בחקר כתבי הקודש. בתפילה יוקדת, הם בחנו מחדש את עמדתם והשקפותיהם, והתעמקו בכתבי הקודש כדי לגלות את טעותם. על אף שהם לא מצאו שום טעות בחישוביהם לגבי התקופות הנבואיות, הם הונחו לבחון בקפדנות רבה יותר את סוגיית טיהור המקדש. בעת לימודם הם גילו שאין כל ראייה בכתבי הקודש המאששת את ההשקפה שהעולם הוא המקדש. ואולם, הם מצאו בכתבי הקודש הסבר מלא על נושא המקדש, טיבו, מיקומו ועבודת הקודש שנערכה בו. העדות של כתבי הקודש הייתה כה מפורשת ושופעת שהשווה את הסוגיה לחלוטין ולא הותיר הצל של ספק. שאול השליח אומר בהיגרת אל העברים. ובכן, לברית הראשונה היו גם דיני עבודה וגם מקדש גשמי בארץ. כי הוקם משכן חיצוני אשר בו המנורה והשולחן ולחם הפנים, והוא נקרא קודש. ומבית לפרוכת השנייה משכן הנקרא קודש הקודשים, ובו מסבך זהב לקטורת, והרון הברית המצופה זהב סביב. ובהרון צנצנת זהב, שרמה מתוכה, מתה ההרון אשר פרח, ולוחות הברית. וממעל לו, קרובי הכבוד, השוחחים על הכפורת. אל העברים ת' 1 עד 5. המקדש ששאול מתייחס אליו כאן, הוא המשכן שבנה משה, בצו אדוני, שנועד לשמש כמקום משכנו של האל העליון. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שמות כ"ה 8. היה זה הצו שניתן למשה כששעה על ההר עם אדוני. בני ישראל נדדו במדבר. המשכן שנבנה באופן כזה שיוכל להיות נייד, ניסה עמם ממקום למקום. אך עם זאת, היה מרשים ומפואר מאוד. קירותיו היו עשויים קורות ותומכות שצופו בזהב. גגו כוסה בסדרת וילונות או כיסויים. החיצוניים שבהם היו עשויים אורות, והפנימיים פשטן טהור שהותר באופן יפהפה בדמויותיהם של הקרובים. חוץ מן החצר החיצונה שהכילה את מזבח העולה, במשכן עצמו היו שתי לשקות שכונו קודש וקודש הקודשים, שהכפורת, מסך מריב ביופיו ואושרו, הפרידה ביניהן. מסך זהה חתם את הכניסה ללשכה הראשונה. בקודש, בצד הדרומי, הוצבה המנורה על שבעת נרותיה, המאירים את ההיכל יומה וליל. בצד הצפוני ניצב שולחן לחם הפנים. לפני הכפורת, שהפרידה בין הקודש, קודש הקודשים, ניצב מזבח הקטורת העשוי זהב, ממנו ניסו מדי יום אל אדוני ניחוחות הקטורת עם תפילות ישראל. בקודש הקודשים ניצב ארון הברית, תיבה מהץ יקר שצופתה זהב טהור. בתוכה הופקדו למשמרת שני לוחות הברית, שעשרת הדיברות של תורת אדוני נחקקו עליהם בהץ באלוהים. מעל ארון הברית שימשה הכפורת, העשויה זהב טהור, ככיסוי לארון הקודש. הכפורת הייתה מלאכת מחשבת, מריבה, שעליה שוחחו שני קרובים שניצבו פנים אל פנים. אחרי שבני ישראל התיישבו בכנען, הוחלף המשכן במקדש שבנה שלמה. שלב שהיה מבנה קבע ונבנה על שטח גדול יותר, היה זהה בממדיו למשכן ורוהט ועוזר באותו האופן. בצורתו זו ניצב בית המקדש על מכונו, למעט התקופה בימי דניאל שבה עמד בחורבותיו, עד לחורבנו בידי הרומים בשנת 70 לספירה. בית המקדש הזה הוא המקדש היחיד שהיה קיים מעולם עלי אדמות, שכתבי הקודש סיפקו עליו מידע. שאול השליח אמר שהוא נוהד להיות בית המקדש בעידן הברית הראשונה. אך האם בעידן הברית החדשה אין מקדש? בבדיקה נוספת בהיגרת אל העברים, יגלו מחפשי האמת את קיומו של מקדש נוסף בעידן הברית החדשה, שנרמז בדברי שאול שצוטטו להיל. ובכן, לברית הראשונה היו גם דיני עבודה וגם מקדש גשמי בארץ. המילה גם מרמזת ששאול כבר הזכר את המקדש הזה. אם נשוב לתחילת הפרק הקודם בהיגרת, נגלה שהוא מלמד על השירות בקודש בשמיים. עיקר הדברים שנאמרו הוא, יש לנו כהן גדול, היושב למין כיסא הגדולה בשמיים, והוא משרת בקודש ובמשכן האמיתי, אשר כונן אלוהים ולא אדם, אל העברים ח' 1-2. כאן נחשף המשכן בעידן הברית החדשה. המשכן בעידן הברית הראשונה כונן ביד אדם ונבנה בידי משה. המשכן בשמיים כונן ביד אדוני, לא ביד אדם. בבית המקדש בירושלים שירתו בקודש הכהנים שעסקו בעבודת אדוני. במקדש של מעלה משרת בקודש המשיח, הכהן הגדול העליון שלנו, לימין האלוהים. המשכן הארצי עמד עלי אדמות. המשכן הזה ניצב בשמיים. זאת ועוד. המשכן שבנה משה נבנה על פי תבנית. אדוני ציווה עליו, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, וכן תעשו. פעם נוספת ניתן הצו, וראה ועשה, בתבניתם אשר אתה מורה בער. שמות קפי 9-40. לדברי שאול, המשכן הראשון היה משל הזמן הזה, כאשר מקריבים מנחות וזבחים, שקודשיו היו תבנית הדברים הנמצאים בשמיים. שהכהנים שהעלו בו מנחות וזבחים, לפי התורה, שירתו בקודש, לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים. שאול מכריז שהמשיח לא נכנס אל המקדש אשר נעשה בידי אדם, אשר הוא בבוע של האמיתי, כי אם בא אל עצם השמיים להיראות אתה בעדינו בפני האלוהים. אל העברים ט 9:23 ח 5 ט 24. ההיכל השמימי שבו משרת המושיע בעבורנו הוא המקדש המקורי הכביר, שעל פי תבניתו בנה משה את המשכן. אדוני הניח את רוח קודשו על בוני המקדש עלי אדמות. הכישורים האומנותיים שהופגנו בבניית המשכן היו התגלות חוכמת אדוני. הקירות שנצצו בזהב טהור שיקפו לכל היבר את תורם של שבעת הקנים של מנורת הזהב. שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת נצצו כזהב ממורק. המסך הנפלא שיצר את התקרה, שהיה מאותר בדמויות מלאכים, צבעי תכלת, שני וארגמן, תרם ליופיו של המחזה המריב. מעבר למסך השני, שכנה השכינה הקדושה, התגלות כבוד אדוני, שהיש, זולת הכהן הגדול, לא יכול היה לעמוד במחוצתה ולהישאר בחיים. שכן, איש זולת הכהן הגדול לא הורשה להיכנס לקודש הקודשים. פהרו של המשכן הארצי, שאין לו אח ורע, שיקף להן אדם את יופיו, הדרו ותהילתו של היכל השמימי, בו משרת בעבורנו המשיח, החלות שלנו, לפני כס הכבוד של אדוני. לעומת מקדש שמימי זה, המשמש מקום מושבו של מלך מלכי המלכים, בו 1,000 מלכים משרתים אותו, בריבו רבבות עומדים לפניו, דניאל זיין, 10. אשר הוא מלא בכבוד כס מלכותו הנצרי, כשהשרפים, שומריו הזוהרים, מכסים את פניהם בהערצה, יהווה המבנה המפואר ביותר, שנבנה ביד אדם השתקפות קלושה גרידה לכבירותו, פהירו ותהילתו. עם זאת, המקדש הארצי על עבודת הקודש שנערכה בו, לימד אותנו אמיתות חשובות בקשר למקדש השמימי והשירות בקודש הנשגב, הנערך בו למען גאולת האדם. הקודש וקודש הקודשים בשמיים יוצגו בשתי לשקות אלה במקדש עלי אדמות. כשיוחנן השליח זכה לראות בחיזיון את היכל אדוני בשמיים, הוא ראה שם שבעה לפידי הש בוהרים לפני הכיסא. ההתגלות ד' 5. הוא ראה מלאך, בידו מחתת זהב, וקטורת רבה ניתנה לו, כדי לשים אותה בתפילות כל הקדושים על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא. התגלות ח' 3. כאן זכה הנביא לחזות בלשכה הראשונה בהיכל השמימי. הוא ראה שם שבעה לפידי הש ואת מזבח הזהב, שיוצגו בידי קני הזהב של המנורה ומזבח הקטורת במשכן עלי אדמות. ואז נפתח היכל אלוהים בשמיים. התגלות י' 19. הנביא הביט פנימה וראה מעבר לפרוכת את קודש הקודשים. כאן הוא חזה בהרון הברית, שיוצג בהרון הברית הקדוש שבנה משה כדי להפקיד בו את תורת אדוני. בדרך זו, המאמינים שחקרו את הנושא מצאו הוכחות חותכות לקיומו של היכל שמימי. משה בנה את המשכן עלי אדמות, על פי התבנית שהראה לו אדוני. שאול השליח מכריז כי תבנית זו הייתה ההיכל האמיתי השוכן בשמיים. יוחנן מהיד שהוא ראה את היכל אדוני בשמיים. בהיכל השמימי, משכנו של אדוני, כונן כס מלכותו בצדקה ומשפט. בקודש הקודשים שוכנת תורתו, חוקת הצדקה הנשגבה, שכל האנושות נבחנת על פיה. ארון הברית הקדוש, הצופן בחובו את לוחות הברית, מכוסה בכפורת, שלפניה מלמד המושיע זכות על החוטא בעזרת דמו המכפר. כך מיוצגת האחדות בין הצדק והחסד בתוכנית הגאולה של האנושות. את האחדות הזו רק החוכמה האלוהית יכולה להגות, ורק גבורתו הכל יכולה מסוגלת לממש. אחדות מופלאה זו ממלאת את השמיים כולם בפליאה והערצה. הקרובים במקדש עלי אדמות, המביטים למטה, בהערצה להבר הכפורת, מייצגים את העניין הרב שבו צבא השמיים הוגה בפועל הגאולה. זה הרז של חסד אדוני שהמלאכים נחשפים לראותו, שאלוהים ממשיך למשול כאלוהי הצדק, בעודו מצדיק את החוטא ששב בתשובה, ומתפעס עם האנושות החוטאת. שהמשיח ירד מרום מעמדו, כדי לחלץ רבבות על גבי רבבות של נשמות מתהומות הנשייה והאבדון, ולעת אותן בבגדי צדקתו הצחורים, כדי שיוכלו להתאחד עם המלאכים שלא חטאו מעולם, ולשכון לעד בנוכחות אדוני. פועלו של המשיח כסנגור, המלמד זכות על האדם, ומפגיע בעבורו, הוצג בנבואה המליצית של זכריה, בקשר לאיש צמח שמו. הנביא אומר על אודותיו, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד, וישב ומשל על כיסו, כסביב שבשמיים, והיה כהן על כיסו, והצד שלום תהיה בין שניהם. זכריה וב 13. והוא יבנה את היכל אדוני. באמצעות קורבנו ותיווכו, המשיח הוא גם הבן הפינה וגם מייסדה של קהילת האלוהים. שאול השליח מהיד כי המשיח ישוע עצמו הוא הבן הפינה, בו כל הבניין מחובר יחד וגדל להיות היכל קודש לאדוני. ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. אל האפסים ב' 20-22. הוא מכריז כי לא הכבוד. המשיח זוכה בכל הכבוד והתהילה על הגאולה שהעניק לאנושות החוטאת. לאורך כל דורות הנצח ישירו הגאולים מזמורי תהילה לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו. לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. ההתגלות א' 5-6. המושיע ישב וימשול על כיסו, והיה כהן על כיסו. הוא עדיין לא יושב על כס כבודו, שכן עידן מלכות הכבוד טרם הגיע. רק בתום מלאכתו ככהן, המתווך בין אדוני לאנושות, אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו, והן קץ למלכותו. לוקס א' 32-33. בתפקידו ככהן גדול, המשיח יושב עם אהב בכיסו, ההתגלות ג' 21. על הכס יחד עם ההל הנצחי. הקיים מקדמת דנה עד הנצח, יושב המושיע אשר חוליינו הוא נשא, ומחובינו סבלם. אחד שהתנסה בכל כמונו, מבלי חטא. וזאת כדי שיוכל לעזור לאלה אשר נתונים בניסיון. ואם יחטא איש, יש לנו מליץ לפני אהב, ישוע המשיח הצדיק. ישעיה נ"ג 4, אל העברים ד' 15, ב' 18, יוחנן א' ב' 1. תפילת ההפגהה שהמושיע מעלה בעבורנו נובעת מגופו הרצוץ שנדקר ואונה, ומחייו כלילי השלימות שהם בהם כל רבב. הפצעים בידיו, הפצע בצידו, ברגליו, שהושחתה צורתם, מתחננים בעבור החוטא שגאולתו נרכשה במחיר כה כבד, כה נצחי. בעצת שלום תהיה בין שניהם. אהבתו של אבינו שבשמיים כלפינו, שאינה פחותה מהאהבתו של הבן, היא המעיין לגאולת האנושות העובדת. ישוע אמר לתלמידיו לפני שעזבם, והנני אומר לכם שאני ההתיר להב בעדכם, שכן אהב עצמו אוהב אתכם. יוחנן ט"ז 26-27. אלוהים היה במשיח מרצה את העולם אל עצמו. קורינתים ב' 19. בשירות בקודש, בהיכל השמימי, הצד שלום שורה בין אדוני למשיח. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. יוחנן ג' 16. לשאלה מהו המקדש, ניתנת תשובה ברורה בכתבי הקודש. המונח מקדש, כפי ששימש בכתבי הקודש, מתייחס תחילה למשכן שבנה משה, לפי תבנית הדברים הנמצאים בשמיים, שהמקדש הארצי סימל ובישר אותם. אמות המשיח חדלה עבודת הקודש הסמלית במקדש עלי אדמות. המשכן האמיתי בשמיים הוא המקדש בעידן הברית החדשה. וכשם שהנבואה בפסוק 14 בפרק ח' בדניאל מתגשמת בעידן הנוכחי, המקדש שצוין בה חייב להיות המקדש בעידן הברית החדשה. תום 2300 הימים, בשנת 1844, לא היה משכן לאדוני עלי אדמות מזה מאות בשנים. מכאן שהנבואה עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש מצביעה בבירור על המקדש השמימי. אך השאלה החשובה ביותר שנותרה בהינה היא, מה טיבו של טיהור המקדש? התנ"ך מדבר מפורשות על עריכת טקס טיהור במקדש אדוני עלי אדמות. האם ייתכן שיש בשמיים דבר הזקוק לטיהור? פרק ט' בהיגרת אל העברים דן בטיהור המקדש הארצי והשמימי. אכן, על פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, ובלא שפיכת דם אין מחילה. לכן היה צריך לטהר על ידי הילה, דם קורבנות בעלי החיים, את הדברים אשר הם תבנית הדברים הנמצאים בשמיים. אבל הדברים השמימיים עצמם דורשים זבחים טובים מאלה. עברים ט' 22-23. דהיינו, דמו היקר של המשיח. הטיהור הנהרך הם בעבודת הקודש הסמלית במקדש הארצי, והם בעבודת הקודש האמיתית במקדש השמימי חייב להתבצע באמצעות דם. במקדש הארצי, באמצעות דם קורבנות בעלי החיים. במקדש השמימי, באמצעות דמו של המשיח. לדברי שאול השליח, טיהור זה חייב להתבצע באמצעות דם, שכן ללא שפיכת דם אין מחילה. מחילה או הסרת החטא היא מלאכת כפרה החייבת להתבצע. אך כיצד קשור החטא למקדש השמימי או הארצי? ניתן ללמוד על כך מעבודת הקודש הסמלית במקדש עלי אדמות. הכהנים שכיהנו במקדש עלי אדמות שירתו בקודש לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים, אל העברים ח' 5. השירות בקודש במקדש עלי אדמות נחלק לשניים. הכהנים שירתו בקודש מדי יום. הכהן הגדול ביצע אחת לשנה בקודש הקודשים את מלאכת הכפרה המיוחדת, אשר נועדה לטיהור המקדש. מדי יום הביא החוטא שחזר בתשובה את מנחתו אל שערי המקדש. וכאשר הניח ידו על ראש הקורבן והתוודה על חטאו, הוא העביר את חטאו באופן סמלי לקורבן החף מחטא. או אז נשחט בעל החיים. ובלא שפיכת דם אין מחילה, אומר שאול השליח. התורה אומרת כי נפש הבשר בדם היא, כי הדם הוא בנפש יכפר. ויקרא י"ז 11. חילול תורת אדוני מחייב את נטילת חיי החוטא. הדם שייצג את החיים שהיבד החוטא בעטיו של החטא שחטא, אשר הוא עבר עתה לקורבן, נלקח בידי הכהן אל הקודש והוזה לפני הפרוכת, שמאחוריה ניצב הרון הברית שחיל את התורה אשר חילל החוטא. בטקס זה הוא עבר החטא באמצעות הדם לקודש. היו מקרים שבהם הדם לא נלקח לקודש, במקרים אלה, הכהנים נדרשו לאכול את בשר הזבח, בהתאם לצו שנתן משה לבני אהרון, ואותה, את החטאת, נתן לכם, אדוני, לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. ויקרא י' 17. שני הטקסים סימלו את העברת החטא מן החוטא ששב בתשובה אל הקודש במקדש. זו הייתה עבודת הקודש שבוצעה מדי יום, לאורך כל השנה. כך הועברו חטאי עם ישראל לקודש, ומלאכה מיוחדת נדרשה לשם הסרתם. אלוהים ציווה לערוך טקס כפרה לכל אחת מלשכות הקודש. וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. בנוסף, נדרשה מלאכת כפרה למזבח באמצעות הזיית אדם. הכהן טהרו וקידשו מתומות בני ישראל, ויקרא ט"ז 16-19. פעם בשנה, ביום הכיפורים הנשגב, נכנס הכהן הגדול אל קודש הקודשים לשם טיהור המקדש. המלאכה שבוצעה ביום זה השלימה את הסבב השנתי של השירות בקודש. ביום הכיפורים הובאו שני סהירים אל פתח אוהל מועד, והכהן הטיל עליהם גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד להזזל. בקט את זיין 8-21-22. הסהיר אשר עלה עליו הגורל אדוני נשחט כקורבן חטאת בעבור העם. ואז הכהן נדרש להביא את דמו לקודש הקודשים ולהזותו על הכפורת ולפני הכפורת. בנוסף, היה עליו להזות את הדם על מזבח הקטורת שניצב לפני הכפורת. וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. פרקת את זיין 21-22. שעיר להזזל ששולח למדבר לא ישוב למחנה ישראל, והיא ששילח אותו למדבר נדרש להתרחץ ולכבס את בגדיו לפני שחזר למחנה. הטקס כולו נועד להעביר לבני ישראל את קדושתו של האלוהים ואת תיעובו מן החטא. זאת ועוד, הוא נועד ללמדם כי לא ניתן לבוא במגע עם החטא מבלי להתאמה. ביום הכיפורים נדרש כל אדם לענות את נפשו, להסר עצמו, בזמן שמלאכת הכפרה התבצע בעבורו. הידה כולה נדרשה לשבות מכל מלאכה ולהתייחד עם אדוני בהנבה ובקדושה, באמצעות תפילה, צום וחשבון נפש נוקב. אמיתות חשובות על הכפרה הופקו מעבודת הקודש הסמלית במקדש עלי אדמות. קורבן תמורה התקבל במקום החוטא, אך החטא לא הוסר בהמצאות דמו של הקורבן. אדוני סיפק אמצעי אחר להעברת החטא למקדש. כשהחוטא הקריב את הדם, הוא הכיר בסמכותה של תורת אדוני. הוא התוודה על חטאו והביע את רצונו לזכות במחילה באמצעות אמונה בגוהל העתיד לבוא, אך הוא טרם השתחרר לחלוטין מהרשעת התורה. ביום הכיפורים, הכהן הגדול שלקח את זבחי העדה, הלך לקודש הקודשים עם דם הזבחים, ויזה ממנו על הכפורת, דהיינו ישירות על התורה, זאת כדי למלא את ציווייה. ואז, בתפקיד המתווך בין אדוני להם, הוא לקח על עצמו את חטאי העדה ונשאם החוצה מן המקדש. בהניחו את ידיו על ראשו של השעיר להזזל, הוא התוודה על כל החטאים הללו, וכך העבירם באופן סמלי אל השעיר לעזאזל. השעיר שולח אז למדבר, בעודו נושא באשמת ההם. ההם האמין שבכך נותקו ממנו חטאיו לעד. זה היה השירות שנערך בקודש, לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים. הדבר שבוצע סמלית בשירות בקודש, במקדש הארצי, מתבצע הלכה למעשה בשירות בקודש במקדש השמימי. לאחר שעלה השמיימה, החל המושיע לשרת בקודש ככהן הגדול שלנו. שאול השליח אומר, הרי המשיח לא נכנס אל מקדש אשר נעשה בידי אדם, אשר הוא בבוע של האמיתי. כי אם בא אל עצם השמיים להיראות עתה בהדינו לפני האלוהים. האיגרת אל העברים, ט' 24. השירות בקודש של הכהן במהלך השנה בלשכת המקדש הראשונה, הקודש מבית לפרוכת, שחצצה בין הקודש לחצר החיצונה, ייצג את השירות בקודש שהמשיח החל בו לאחר עלייתו השמיימה. מלאכתו של הכהן בשירות בקודש היומיומי הייתה להציג לפני אדוני את דמו של קורבן החטאת, וכן את הקטורת שעלתה השמיימה יחד עם תפילות ישראל. בדומה, המשיח לימד זכות על החוטאים לפני אבינו שבשמיים באמצעות דמו המכפר, ואף הציג לפניו את הניחוח היקר של צדקתו ואת תפילותיהם של המאמינים ששבו בתשובה. זו הייתה מלאכת השירות בקודש בלשכה הראשונה במקדש השמימי. לשם ניסה אמונת התלמידים בשעה שהמשיח עלה השמיימה ונהלה מעיניהם. כאן התמקדו תקוותיהם, כדברי שאול, תקווה שהיא כהוגן בטוח ויציב לנפשנו, ומגיעה אל מבית לפרוכת, אל המקום אשר ישוע, החלוץ העובר לפנינו, נכנס בעדינו והיה לכהן גדול לעולם. ובדמו הוא, ולא בדם סהירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש והשיג בדות עולמי. אל העברים ו-19-20-12. במשך 18 מאות המשכה מלאכה זו בשירות בקודש בלשכת המקדש הראשונה בהיכל השמימי. דם המשיח המצדיק את המאמינים שחזרו בתשובה, מבטיח את מחילתם ואת קבלתם בידי אהב שבשמיים. אך עם זאת, חטאיהם עדיין רשומים בספרי השמיים. כשם שבעבודת הקודש הסמלית במקדש, עלי אדמות, נערכה מלאכת כפרה בתום השנה, כך, לפני שיושלם פועל הגאולה של המשיח, גוהל האנושות, נדרשת מלאכת כפרה לשם הסרת החטא מן המקדש. זה השירות בקודש שהחל בתום 2300 הימים. בהט ובעונה אחת, כפי שנבא דניאל, הכהן הגדול העליון שלנו נכנס לקודש הקודשים כדי לבצע את החלק האחרון בחובתו הקדושה בשירות בקודש, טיהור המקדש. כשם שבימי קדם הונחו חטאי העם באמונה על קורבן החטאת, בהנצאות דמו שהוא עבר באופן סמלי למקדש הארצי. כך בעידן הברית החדשה, חטאי החוזרים בתשובה מונחים באמונה על המשיח, ומועברים הלכה למעשה אל ההיכל השמימי. וכשם שטיהור המקדש הסמלי, שנערך במקדש עלי אדמות, בוצע באמצעות הסרת החטאים שטימוהו, כך הטיהור האמיתי של ההיכל השמימי, מתבצע באמצעות הסרת או מחיקת כל החטאים שתועדו בספרי השמיים. ואולם, לפני שיבוצע הדבר, חייבת להיערך בדיקה יסודית שכל ספרי התיעוד בשמיים, כדי לקבוע מי זכאי, באמצעות חרטה באמונה במשיח, לקבל את כפרתו ולזכות ביתרונות ובברכות הנלווים אליה. לפיכך, טיהור המקדש כרוך במלאכת חקירה, דהיינו בעריכת משפט. מלאכה זו חייבת להתבצע לפני ביאת המשיח לעולם, כדי לפדות את גאוליו, שכן בבואו הוא יביא עמו את גמולו, ויעניק לכל אדם גמול בהתאם למעשיו. ההתגלות כ"ב 12. וכך, האנשים שהלכו בעקבות ההור שזרח מן הנבואה, ראו שהמשיח לא היה אמור לשוב לעולם בקץ 2300 הימים. שנת 1844. אלא שבמועד זה הוא נכנס לקודש הקודשים בהיכל השמימי כדי לבצע את מלאכת הכפרה הסופית בהכנה לקראת שיבתו לעולם. בנוסף, הם גם ראו שבזמן שקורבן החטאת הצביע על המשיח כעל קורבן התמורה שלנו, והכהן הגדול ייצג את המשיח כמתווך בינינו לאלוהי השמיים, השעיר לעזאזל סימל את השטן, אבי החטא, שעליו יונחו חטאיהם של המאמינים שחזרו בתשובה, בכל ליבם ומאודם. כאשר הכהן הגדול הסיר את החטאים מן הקודש, בזכות דמו של קורבן החטאת, הוא הניחם על השעיר לעזאזל. כאשר המשיח יסיר את חטאי חסידיו מן המקדש השמימי, באמצעות דמו המכפר, בתום שירותו זה, הוא יניחם על השטן שאדוני גזר עליו במשפטו שאת בעונשו הסופי. השעיר לעזאזל שולח למדבר, למקום שומם ומרוחק, וזאת כדי שלא ישוב לעולם להדת ישראל. בדומה, השטן יודח להד מנוכחות אדוני וחסידיו, וימחל להד בהשמדה הסופית של החטא והחוטאים.